בוטה טוב, דברים תהיו.
חזק וברוך לרב הגאון מורדא ינד נחית לעומקה דדינה. הגאון רבי בנימין לוי שליטה, שם ישמרו וחיהו, הוא בנו של חכם ששון לוי, זה שיסד את המושג רב מקדים. עוד לפני למעלה מ-50 שנה, 60 שנה, הוא היה מגיע עוד לשאול צדקה, עליו השלום, כשמרן היה נותן שם שיעורים, והוא היה מדבר לפני הרב, ולפעמים, גם באמצע, פתאום היה עולה לו איזה רעיון, היה מבקש מהרב סליחה, והיה אומר את הרעיון שיש לו. כולם היו מקשיבים, היה מעורר את הציבור. אחר כך הוא הגיע ליזדים, הוא ראה שכל הציבור כולם מחכים למרן, עד שמרן מגיע, כולם ככה מתבטלים. התחיל להגיד דברי תורה, פשוט שבוע התחיל להגיד. וכך נוסד המושג הזה של רב מקדים, זה התחיל מר אביב. זכה הרב בנימין שהיה מקורב מאוד למרן, זכר צדיק לברכה. הוא למד אצלנו בכולל, בחזון עובדיה, בשנת תפשין למדלת, למדי. בזמנו הרב למד דיינות בדרבון של מרן. מרן שלח אותו, תימד דיינות, תימד דיינות, נתן את כל הכוח. היינו לומדים בליל שבת אחרי האוכל בסתמיר. לא הכירו אותי אז, לומדים בסתמיר, חברו את המשניות. כשהוא קורא את המשנה, הוא אמר לי בעל פה את כל מהלך הסוגיה. עם התוספות, עם הכל. אנחנו לומדים משנה, לומדים. עבלו בראש שלו את כל הסוגיה. ככה, משנה אחרי משנה, משנה אחרי משנה, זה היה החזרות שלו לפני המבחנים לדיינות. ברוך השם, ישב על מדין, עד לפני 8-9 שנים, משהו כזה, ישב וכתב פסקי דינים, וכל הדיינים כולם מכירים, מכבדים, יודעים את החשיבות של הפסקים שלו, שמשיך עוד זכות הרבים, עוד יישב על התורה ועל העבודה, נזכה להדיר תורה ולהדירה, אמן. נאמר בתורה בשמות י' ב', אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. למדנו מכאן, פורש, כל דבר שהוא צורך אוכל נפש, מותר ביום טוב. אין בין שבת לבין יום טוב, אלא אוכל נפש בלבד. כל המלאכות כולם, מלאכת כותב, מלאכת חורש, זורע, כל המלאכות כולם, אין הבדל בין שבת לבין יום טוב. מה שאסור בשבת אסור גם ביום טוב. אין ביניהם הבדל, אלא אוכל נפש בלבד. מותר לבשל דבר שבכלל לא מבושל, לבשל אותו ביום טוב כמובן, בהדלקה מאש לאש. להדליק אש חדשה, זה איסור דרבנן, איסור של נולד. אבל מאש לאש מותר לבשל. לא רק לבשל. אסור לחבות ביום טוב. זה אחד מלמדת מלאכות, מלאכת מחבה. ואין משבת ליום טוב אלא אוכל נפש. אם הכיבוי נועד לצורך אוכל נפש, למשל, אורז. אם עושים אותו באש גבוה, האורז יכול להישרף. צריך לשים אותו באש נמוכה. אם יש אש נמוכה בגז, אש נמוכה ליד, תעביר את הסיר, שים את זה באש נמוכה. אין שם אש נמוכה. הוא רוצה להנמיך את האש. כיבוי במקצת, אב וכיבוי. דבר כזה בשבת, ברור שזה נקרא כיבוי. ביום טוב זה מותר. עושים את זה לצורך אוכל נפש. כדי שלא יישרף האוכל, שיתבשל יותר טוב, מורידים את הלהבה, ואז זה מותר. עושים בשר על האש, ומזלפים קצת מים, לפעמים עולה להבה. כשעולה להבה, זה שורף את הבשר, וזה דה לא הספיק להתבשל, רק סתם שורף אותו. לכן, קצת מפזרים קצת מים, בעצמאות מפזרים מים, ביום טוב, זה מותר. אין על גחלים ממש, ואין על מנגל חשמלי, גם כן. גם זה מותר, זה כל שכן שמותר, זה הרבה יותר קל, כי זה חשמלי. בגחלים יש בזה קצת פקפוקים, כי מרן בשולחן ערוך כותב לגבי פקעת, מרן החמיר בזה, אבל כתבו כבר ליישב את דברי מרן, אני אומר בקיצור. לכן, מה שמותר לצורך אוכל נפש, מותר גם כיבוי, לא רק הדלקה, אלא גם כיבוי. למשל, עוד דבר, הסיר, הגדרה נמצאת על האש, וזה לוקח הרבה זמן עד שזה מתבשל. אם הוא ייקח מכסה, ועשים על זה כמה סמיכות על המכסה, זה זרס את הבישול. עושה זה יותר מהר. צריכים לבוא עכשיו אורחים, צריך שזה יהיה מוכן כבר. מותר ביום טוב. שבת, ודאי שזה אסור. ביום טוב זה מותר. או פותח את הסיר, ורוצה לערבב, להגיס בגדרה, ביום טוב. מערבב חזק, זה מתבשל יותר מהר. מזרס את הבישול. מותר ביום טוב. עושים כל צורכי אורחי נפש ביום טוב. שהתורה התירה, רך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, התורה התירה כל דבר שקשור לצורכי אורחי נפש. להגיס בגדרה, לחסות בגדרה. כל זה כמובן ביום טוב. בשבת, אם אדם פותח את הגדרה ומגיס, לא יתבשל לגמרי. 90% יתבשל. ואתה רואה שזה לא לגמרי. והוא מגיס בגדרה, מה שלמטה למעלה, מה שלמעלה למטה, מערבב. עושה איסור חייב חטאת. הרמב"ם כותב בפרק ט' מלכות שבת, שמגיס בגדרה חייב שהגסה מצורכי הבישול. חלק מענייני הבישול, אנחנו מתירים את זה ביום טוב, אבל בשבת זה איסור של מלאכת מבשל. אותו דבר, מרים את המכסה, טעם קצת מהחמין או מהתבשיל, והוא רואה שעדיין לא התבשל. השעועית עדיין יבשה, תפוח אדמה עדיין יבש. לקח את המכסה וכיסה בחזרה את הגדרה. במעשה הקטן שהוא עשה, שכיסה את הגדרה, הוא חייב חטאת. זה מלאכת מבשל. ביום טוב זה מותר, כי זה מצורכי הבישול. הכל מותר ביום טוב, מה שצורך אחרי נפש. אבל בשבת זה איסור, דאורייתא. אם כי יש לנו גמרא בשבת, קוף קף עמוד ב'. הגמרא אומרת, לא תעשה כל מלאכה. עשייה ודעשירה. אגרמה שעריה. התורה אוסרת לנו לעשות מעשה בשבת. להדליק חשמל, לחרוש, לזרוע, לעשות מעשה. אני עושה את זה בגרמה, שאני רק גורם, זו התורה לא אוסרת. אגרמה שעריה. יש מחלוקת בראשונים. הריטב"א כותב, גרמה שעריה מדאורייתא, דרבנן הכל פנים אסור. אבל הראש ורוב הראשונים, הם סוברים, הגרמה שעריה, שעריה לגמרי. כל שיש צורך בדבר, גרמה שעריה. חלוקת הספרדים והאשכנזים, מרן והרמה, בסימן שין למדלת לגבי דלקה בשבת. האם יתירו רק בדלקה בשבת לעשות גרמה? שאדם בהול על ממונו. לא תתיר לו גרמה, אז זה במחר מחרתיים יחבא בידיים. לכן, בדלקה בשבת יתירו לו גרמה. אבל שאר דברים של גרמה, לא יתירו, אסור הכל פנים, מדרבנן, כמו שכותב, הריטב"א. מה זה גרמה בכיבוי דלקה? למשל, נפל הנר על השולחן, והתחילה המפה לעלות באש. הוא לא יכול לחבות בשבת. מה הוא עושה? הוא לוקח כמה בקבוקי טמפו, או בקבוקי בירה, שם את זה בשורה, שהאש מגיעה לכאן, פוצץ הבקבוק, או הפלסטיק נקרא, ועד נשפחים, הטמפו נשפח, ומחווה את הדלקה. זה גרמה. לא חיבבתי בידיים, לא לקחת הטמפו ושפח על המפה הדולקת, אלא הוא גרם. גרמה בדלקה, זה מותר. יש מחלוקת אם דווקא באותו דבר, או דבר צדדי, למשל, הוא רוצה לשפוך מים על המפה עצמה, או הדלת של הארון עולה באש. הוא רוצה לשפוך מים במקום שאין אש, בצד. שפוך מים. הוא נוגע במקום עצמו שיש שם האש, רק לא על האש עצמה. זה מחלוקת. להלכה זה מותר. גם באותו מקום, מותר בדבד שלא יהיה על האש. כי זה גרמה. הוא שם מים ליד האש, ברגע שהאש תגיע למים, זה יחבא. זה גרמה. השאלה היא, אם רק בדלקה, יתירו, שלא תתיר לו גרמה, מחר מחרתיים, יבהו לו ממונו. אתה לא מטרני, יבוא ויחבא. אדם, מה לא יותר משל הממון שלו? לכן כמו חכמים, מטריל לך גרמה, או שיגיד לגוי, כל המחבא אינו מפסיד, ואבוא הגוי ויחבא, יתירו חכמים. מה שאין כן בשאר המלאכות כולם, גרמה, עשו מדרבנן, זה דעת האשכנזים, זה דעת הרמה. מחמירים בזה מאוד. אנחנו הספרדים פוסקים כמו דעת רוב הראשונים, הראש בראשם, כך פסק לנו מרן, שלאו דווקא בדלקה. כל שיש צורך בדבר, לא סתם אנחנו נשחק בשבת, נעשה גרמה. שיש צורך בדבר, אנחנו מתירים, גרמה. זה הוויכוח שהיה בזמנו, לפני 10-15 שנה, מכון צומת, אם יעשו כיסא גלגלים, גרמה, הוא לוחץ על הכפתור, הנכה לוחץ על הכפתור, זה לא נדלק מיד, אחרי כמה שניות יש שם איזה קפיץ, ואחר כך זה יש מגע, ואחר כך הבטריה נדלקת. היה מחלוקת גדולה מאוד בין הרבנים. הרבה אמרו שזה אסור בשבת. למה? הוא עושה עכשיו גרמה, גורם למלאכה. יש הבנים שהתירו. אמרו, זה גרמה, זה לא בא מיד. גרמה לא רק בדלקה מותר, אלא כדעת רוב הראשונים, שכל המלאכות כולם גרמה מותר. ולכן התירו. יש אתבר בטענה, דבר שהוא קבוע בגרמה, וזה לא שייך להתיר גרמה. כשאני עושה את הדבר בידיים, יש לי אפשרות בגרמה, פה שייך להגיד, הגרמה שעיה. כשזה בא בקביעות, כך כותב הגאון החתם סופר. כאן, כל צורת ההפעלה של, של הכיסא גלגלים הזה, אתה לוחץ על הכפתור, חצי דקה, דקה, רק אז זה מגיע, מגע, ואז זה נדלק. אבל זה בקביעות אחר עושים את זה. כמו שזה בקביעות, לא שייך להגיד בזה גרמה, זה כמו מעשה בידיים. גם לגבי בוילר, דוד שמש, אותו דיון יש. האם זה נקרא גרמה, לא נקרא גרמה, אתם מצרפים עוד איזה סברה, כי על פניו צריכים להחמיר. זה מסתבר ככה, כמו אתה מספר. זה נקרא גרמה. ככה דרכו, דרכו תמיד. אדם עלה במדרגות, יש גלאי של חום גוף האדם, ונדלקת מנורה. כל קומה נדלקת מנורה. הוא לא מתכוון לזה בכלל, אבל זה ברור שזה יהיה. פסיק ראשי, אולי אפילו ניח עלי, הוא רואה את ה... לא הולך בחושך, הוא עולה ויורד, הכל בסדר. וכאן, הוא לא עושה את זה בידיים, אלא זה גרמה, בגוף. כמה שהוא עולה, יש גלאי חום גוף האדם, ואז המנורה נדלקת. יש אומרים שזה גרמה. זה לא נכון אבל, זה לא גרמה, כי זה בקביעות. זה דבר שדרכו בכך. דבר שדרכו בכך, אתה לא יכול להגיד גרמה. זה גרמה? אם דרכי להדליק את האש, ואני עושה את זה בגרמה, זה תגיד גרמה שעיה. אבל כאן, זה דרכו בכך. מה שחפש זה להגיד גרמה? אחרי צריך לחפש עוד סניפים להקל, זה לבד לא, לא מסתפקים בזה. יש גם בכלל טענו שזה פרצה בחומת השבת. נניח שזה גרמה, נניח שככה, אבל איך אנשים יראו את זה? מישהו נוסע בשבת עם כיסא גלגלים, מחר מחרתיים יעשו לנו אוטובוסים וגרמה, עשו מוניות וגרמה, ואיזה צורה של שבת תהיה לנו. זה עוד איזה סברה שהוסיפו כדי לחזק את הדברים. כמו שאמרתי, גרמה, עיקר הדין זה מותר. בואו נדבר אצלנו פה. אמרתי, מי שפותח את המכסה וראה שהאוכל לא מבושל וסגר את המכסה, אמרתי שחייב חטאת. תכף נגיד לכם מקורות, מי אומר את זה? לכאורה, למה חייב? לכאורה זה גרמה. אני גרמתי לזירוז הבישול. אם היה פתוח, הסיר, לוקח עוד חצי שעה, עוד שעה לוקח בישול. כשחיסיתי את הגדרה, זירסתי את הבישול, נהיה שלי יותר מהר. אז אני גרמתי. גרמה שעיה, ככה למדנו. וזה לא קבוע, וכמו הספרה של החתם סופר, כמה, איך אנחנו אומרים שזה אסור? יש עוד דוגמה לזה, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, כל מלאכת מבשל. איך אני מבשל? אני בשבת, לוקח גדירה, שם את זה על הגז ואני הולך. מי מבשל? אני מבשל בידיים? לא, אני שם את זה על הגדירה, על האש ואני הולך. זה כמו גרמה, נראה. לכאורה זה כמו גרמה. או מלאכת זורע. אדם לוקח גרעין ושם את זה בקרקע, לוקח לו שלושה ימים עד שזה ייקלט. אם זה שתילים, לוקח בערך שבועיים עד שזה ייקלט. כך כותב הרשש בשבת, ע"ג עמוד א', במשנה של טל מלאכות. אז זה לוקח זמן עד שיקלט. שם בשבת, ביום שני, ביום שלישי עד שזה נקלט. אז מה עשיתי? גרמה. אני גרמתי שיהיה פה זרעים שיקלטו בקרקע. אבל לא עשיתי מעשה בידיים. לכאורה למה שלנו טל מלאכות. אחד מהם זה מלאכת זורע. אז שתי המלאכות האלו. זורע ומבשל, לכאורה זה גרמה. אם כל זה, זה כתוב בטל מלאכות. זה לא דרבנן וזה לא מותר, אלא זה אסור בחב חטאת. איך זה? אלא, הסבירו פשוט. בכל המלאכות, מבעיר, מחבא, אני יכול בידיים ואני יכול בגרמה. אז זה אמרנו, הגרמה שעיה. בשתי המלאכות הללו, מלאכת זורע ומלאכת מבשל. זו צורת המלאכה. אין לי אפשרות אחרת. אז ככה אני מבשל. איך אני מבשל? לוקח גדירה ושם אותה על, על האש. לוקח עיסה, שם את זה בתנור וזה אחר כך נאפה. נהיה פת, נהיה עוגה. זה צורת המלאכה. וכן זורע. יש לי אפשרות לזרוע בצורה אחרת. זה הצורה של המלאכה. לוקח גרעין, שם את זה בקרקע, עוד שלושה ימים זה נקלט. יש ברף פעלים, מסתפק, אדם שזרע בשבת. לא ידע שזה אסור, או שלא ידעתי. מוצא שבת, הוא שמע איזו שיחה מוסרית, איזה שיעור, והתעורר וחזר בתשובה. ואמר לאשתו, אני החלטתי מהיום אני שומר שבת. אתה שומר שבת? היום זרעת את הגינה שלך. שתלת את כל הפרחים שתלת. נו, רד מיד למטה, תוציא את כולם. לפני שיעבור שלושה ימים. יעבור שלושה ימים, זה ייקלט. ייקלט, יתברר למפרע שהוא עשה מלאכת זרוע. אם הוציא את זה, שאלה אם הוא תיקן או לא תיקן. כל זמן שזה היה בקרקע ועוד לא נקלט, תוך יומיים, שלושה אלו הראשונים, שזה עדיין לא נקלט, זה כמן דמנח בקדה דמי, כמו שהניח את זה בקד, שום דבר הוא לא עשה, מתי זה זורע? ברגע שזה נקלט, הוציא שורשים, ואז התברר למפרע שהמעשה שהוא עשה, שם את הגרעים בקרקע, זה מעשה של איסור. אבל אם הוא הוציא את זה לפני כן, הנה חינם, הוא אולי מתקן את האיסור. דעת רוב האחרונים, שזה מחלוקת. הרשש בשבת עין גימל, מנחת חינוך, מוסך השבת במלאכת זורע, הם חולקים ביניהם. למעשה, כן, מייעצים לו, לך ותוציא את הזרעים. אולי ההלכה, כי מישהו אומר שזה, אתה לא עבר עדיין על איסור. למרות שהרוב האחרונים לא נוקטים ככה. הרוב נוקטים, המלאכת מחשבת, מה שהוא שם את הגרעים בקרקע, מה שהוא לקח את השתילים ושם אותם בקרקע, אפילו אם אחר כך מישהו יבוא ויוציא אותם, או זה יתקלקל וכדומה, כבר עבר המלאכת זורע. מלאכת מחשבת עשרה תורה. ככה זה מסתבר. אבל יש חולקים. כמו שיש חולקים, מייעצים לו הולך ותוציא את זה. כלפי שמיה, יבוא לבית דין של מעלה, יגידו לו, אתה זרעת בשבת, ידקים לי כמדי אמר הזה, שזה לא נקרא מלאכת זורע. ואז זה הרוויח לכל הפחות שלא יעשה מלאכה דאורייתא. אז אמרנו שמלאכת זורע ומלאכת נפשל, שתי הדברים האלו, זו צורת המלאכה, גרמה. ששם את זה על האש, וזה לבד מתבשל. שם את העיסה בתנור, וזה לבד נאפה. זו צורת המלאכה. לא שייך להגיד בזה, גרמה. יש מחלוקת בין החתם סופר לבין הגאון רבי אהרון וולקין בשו"ת זקן אהרון. החתם סופר אומר, מה הדין, אדם לוקח חבל, מורח אותו מערב שבת בשמן, שעבה, ובערב שבת, נגיד היום השקיעה ב-28, 7:20, הוא מדליק את הצד האחד של החבל. זה הולך לאט לאט האש, הולכת, בא בשבת, מגיע ב-8:30 לבית, לוקח גדירה, שמה שהוא אוכל, דגים, בשר, מה שהוא אוכל, שם את זה בצד השני של החבל. האש עדיין לא הגיעה. זה ייקח את זה 10 דקות, הולך לאט את האש, יגיע, יהיה תחת הגדירה ויחמם את הגדירה. האם זה גרמה? זה ממש גרמה. אומר חתם סופר, זה גרמה כמו כל המלאכות כולם. גרמה, שעיה, גרמה זה מותר. כל צורך, יהיה לך, הנה חינמי, יהיה מותר. ואז כאן אהרון וולקין ועונה לו, ברגע שהתורה חידשה לי, שמלאכת נפשל, גרמה אסור, שזה כמו גרמה, כל גרמה, זאת אומרת שזה אסור, גמרנו. הכל אתה אוסר. גם גרמה כזה, שחבל מכאן, וזה יש מגיע לשם, גם זה צריך להיות אסור. יענה לו חתם סופר, אין לך בו, אלא חידושו. כשאני עושה בישול הקלאסי, בישול הרגיל, שם את הגדרה על האש, שם את הבשר על האש כדי לצלוט, זה הדבר הרגיל. למרות שזה כמו גרמה, התורה חייבה, אין לנו אפשרות אחרת מלאכת נפשל, אלא בצורה כזו. אבל זה ממש גרמה, אין לך בו אלא חידושו, הנה חינמי, כל המלאכות כולם, מותר, גם זה יהיה מותר. כך יעני החתם סופר. אז כאן אהרון וולקין אומר, לא, כמו שהתורה גילתה לי, שגרמה מלאכת נפשל חייב, אז כל גרמה מלאכת נפשל, שדווקא מינה בזה לגבי שעון שבת. אדם שלוקח תבשיל לא מפושל, שם את זה על הפלטה, ועוד שעה, פלטה תדלק. עכשיו זה מחובה. שם את התבשיל על הפלטה כשזה מחובה. עוד שעה זה ידלק, ואז יגרום לבישול. זה נקרא גרמה לכאורה. אולי, כמו שהתורה חידשה לנו, שמלאכת נפשל גרמה אסור, כזו צורת המלאכה, אז גם בחי גבנה זה יהיה אסור. יש, זאת אומרת, הדשן משמע, כמו שאני אומר עכשיו, שזה אסור באמת. הרב אבי עומר מדבר לגבי פלטה חשמלית. הוא לא מזכיר את החתם סופר, זה פלא. הוא לא מזכיר את החתם סופר, וזקן אהרון. קצת תמוע למה לא הזכיר את זה הרב. אבל הרב מדבר על שעון שבת, והוא כותב שם הרב, אם זה בישול אחר בישול, בלח, אני אקל בזה. אני אסמוך על הסברה שזה כמו גרמה. אם זה בישול ראשוני, אני בזה אני אוסר. זאת אומרת, לקח תבשיל, דבר לא מבושל בכלל, או 90%, 80% מבושל, ולשים אותו על הפלטה, בחובה, שעוד שעה זה ידלק, זה אסור. זה אסור בשבת. זה, אמנם זה גרמה, אפילו אחי זה אסור. מה שאין כן בבישול אחר בישול, יש לי מרק מבושל בערב שבת, או תבשיל אחר שהרוב הוא לח, לא דווקא מרק, אבל הרוב הוא לח, זה נקרא, אוכלים את זה עם כף, לא במזלג, זאת אומרת, זה נקרא דבר לח, זה המהות של הדבר. בחלוקת יש, דעת הרשב"א, הרמב"ם, הרלב"ן, הריצב"א, שאין בזה איסור בישול, אין בישול אחר בישול, בין ביבש, בין בלח. כל רבנינו הספרדים, כך כותבים, זה הרמב"ם, זה הרשב"א, הרמב"ן, הריצב"א, כולם ספרדים כותבים של מותר. רבני אשכנזים, רש"י ותוספות, הראש, רבני יונה, הם מחלקים בין לח לבין יבש. שניצל, דבר לח, דגים, קצת רוטב, זה דבר יבש, אין בישול אחר בישול. מה שאין כן אם זה הרוב לח, ונכנה, יש בישול אחר בישול. כך פסק לנו מרן, בסימן שנתחיל סעיף ד', בסעיף ח', בסעיף ט' ו', כמה מוקמות מרן חוזר על זה, מחלק בין יבש לבין לח. כפי שזה מחלוק את הפוסקים, לכן בגרמה אנחנו מתירים בזה, שהוא שם את התבשיל שמבושל מערב שבת, כל צורכו מבושל, אבל קר, היה במקרר, היה על הרצפה, לא משנה, אבל זה מבושל כל צורכו, וזה צונן. לוקח, שם את זה הפלטה מחובה, עוד חצי שעה, עשה שעון שבת, יודע שזה ידלק ויחמם את המרק, אחר כך הוא יאכל מרק חם, לפי דעת תוספות זה רש"י עושה בישול בשבת, אבל יש לנו דעת הרמב"ם והרשב"א. חי גם נע סומכים על דעת הרמב״ם והרשב״א, ואנחנו מתירים לו בגרמה כזו. מה שאין כי בדבר שבכלל לא מבושל, או חסר בבישול, 80% מבושל, חסר בבישול, ינחינה מהם, בזה זה אסור. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לפי ההסבר שהסברנו עכשיו, שכל מלאכת יבשל וזורע, שתי המלאכות הללו, מהות שלהם זה גרמה, נבין הלכה אחת ברמב״ם. הרמב״ם כותב פרק ט' מלכות שבת, הלכה ד'. אחד הביא את הקדרה, השני הביא את המים, השלישי הביא תפוח אדמה, הרביעי הביא בשר, כולם יהיו טבחים ביחד. כותב הרמב״ם, כולם חייבים משום מבשל. הרמב״ם כותב משום מבשל. אחורה צריך ביור. הראשון לקח את הגדרה, גדרה ריקה, ושם אותה על האש. השני מיד שפך מים. השלישי תפוח אדמה, בשר. הראשון מה עשה? הראשון הוא גרם. בגללו, בגלל שהוא לקח גדרה ריקה ושם את זה על האש, מישהו שפך מים, מישהו שם בשר, הוא רק גרם. כותב הרבם, כולם, כולל הראשון, חייבים משום מבשל. איזה מבשל יש כאן? זה גרמה, לכאורה. לפי מה שביארנו, הנה חנה מזעתי שפיר. כל מלאכת נבשל, כל כולה היא כמו גרמה. והתורה חידשה לנו שזה נקרא אחד מאותן מלאכות. כך היה במשכן. ולכן חייב. אז גם כאן, הראשון נותן את זה, את הגדרה ריקה. לפי נושא הכלי הרמב״ם, מבואר שם, שהם תכננו את זה. זה לא במקרה. הוא שם גדרה על האש והלך. לא, הוא שם גדרה על האש, השני שם את המים, הכל היה מתוכנן. בחיי גבנה, גם הראשון חייב משום מבשל. באמת רש"י, לא מפרש ככה. רש"י כותב, הראשון חייב משום מצרף, מחזק את הברזל. זמנם, היום מגיע לנו אסירים, כבר הכל גמור בבית האומן, הכל מוכן. אז אסירים היו צריכים חיזוק. על ידי הבישול כמה פעמים, הברזל מתחזק יותר. כי היה הרבה חללים בתוך הברזל. אני עוד זוכר לפני 60 שנה, שהיו ילדים קטנים, הכפות, הצלחות, המתכות, היו כבדות. אם היה נשבר, אתה רואה חללים חללים בפנים. היה גם בולע יותר. חוט איסור ואתה, חוט פסח, היינו מבינים את הדברים של בליעה, שזה בולע, נותן טעם, מבינים את זה יותר. היום הכל מגיע דחוס. דחוס, הכל גמור בבית היוצר. אז רש"י כותב, הראשון שלוקח את הגדרה ושם את זה על האש, הוא לא חייב משום מבשל. כי אין כלום בתוך הגדרה, גדרה ריקה. חייב משום מצרף. אבל אחר כך השני, מים, בשר, תפוח אדמה, ששם זה, שם אין משהו מבשל. זה רש"י. בסדר? לפי רש"י זה מובן. לפי הרמב״ם, כותב, כולם חייבים משום מבשל. זה גם בפרק ט' מלכות שבת, שהוא כולו מדבר על המלאכת מבשל. אז מה הראשון חייב משום מבשל? הוא רק שם גדרה ריקה. נכון שתכננו את זה ביחד, אבל זה גרמה. גרמה מותר. למה הרמב״ם כותב שחייבים? לא אומר אסור, אומר חייבים, חייב חטאת. אם זה היה מזיד והתראה, סקילה. למה חייבים? אז זה גרמה, כמו שאמרנו, זה התשע פיר. זה מובן. עוד הלכה מובנת. כתב הרמב"ם, באותו פרק, המגיס בגדרה, מעבב את הגדרה, ואם זה לא נתבשל כל צורכו, אומר הרמב"ם, חייב משום מבשל. לא אומר אסור, הוא אומר חייב. כולם יודעים, שכותב הרמב"ם חייב, כוונה חטאת, בשוגג, במזיד, אם היה עדים והתראה, סקילה, לא היה עדים והתראה, אז חייב קראת, זה הפירוש של חייב. כותב הרמב"ם, הגסה היא מצורכי הבישול, ולכן מי שהגיס בגדרה בשבת, לא מבושל כל צורכו, חייב משום מבשל. תבשיל מבושל כל צורכו, ונמצא על הגז, נמצא על הגז בשבת. הוא יודע, ערב שבת הוא טעה מזה, מבושל כל צורכו. שבת בבוקר הוא פותח את המכסה, הכל מבושל, והוא רוצה לערבב. יש כאן איסור דרבנן. בדורת העין, הכל מבושל. משהו מערבב, סך הכל יותר, אולי נהיה יותר טעים, אבל זה לא מבשל, זה גם מבושל כל צורכו לגמרי. יש פה דרבנן משום מחזה כמבשל. זה נראה כמבשל. נראה לא, אפילו אם סגור את התריס, סגור את הבילון, אף אחד לא רואה אותו. אפילו אחי, לא, המערבב, זה נראה לא כמבשל. מה, אני עכשיו מערבב בשבת, עושה כמו בישול? זה כשזה נמצא על האש. אם זה נמצא הפלטה חשמלית, סיר חמין שנמצא הפלטה חשמלית, מבושל כל צורכו, פתח את המכסה ורוצה לערבב, לפני שהוא מוזג בני הבית, רוצה לערבב את החמין, שזה נמצא על הפלטה, לא כשהוציא את זה. מותר או אסור? מותר. למה מותר? מבושל כל צורכו, אני מדגיש. למה מותר? כי אין מחזה כמבשל בפלטה חשמלית. ככה מבואר בדברי הרשב"א, זה אחד מהראשונים. ככה מבואר בדברי מארי וייל, מביא אותו אביר הלכה. ועוד כמה פוסקים. הרשב"א כותב, יש ביצה קשה. אדם יאכל את זה בשבת שזה קר, זה יכול לגרום לו לכאבי בטן. הוא רוצה לחמם את הביצה. לוקח את הביצה, פותח את הברז של המחם, שזה כלי ראשון, המים חמים באים השאר על הביצה, ואז הוא מחמם את הביצה. מותר, כי הביצה מבושלת. לא מדבר בביצה חיה, כמובן. ביצה קשה, ביצה מבושלת. אם זה, יש בפעמים ביצה רכה, שערנו עליה מים רותחים מכלי ראשון מהיום שישי, והיא ניתה ביצה רכה, אתה שובר אותה, אתה יכול לאכול את זה עם לחם, אפשר לאכול את זה. זה לא מבושל לגמרי, אבל זה ככה רגילים, ככה לאכול את זה. היה מערב שבת, שמתי על זה מים חמים. זה נהיה ביצה רכה. מגיע השבת, הביצה התקררה, והוא רוצה לחזור בחזרה לשפוך מים חמים. מותר. אין בזה משום בישול, כי אין בישול אחר בישול. בתנאי שיהיה אותו דבר. מה עשית בערב שבת? עירוי מכלי ראשון? שוב, תעשה עירוי מכלי ראשון. לא תעשה מזה הכלי ראשון, זה סוג של חמים בישול אחר. זה יגמור את הבישול. אלא באותו דבר שהיה מערב שבת עירוי, תעשה דבר אותו זה. היה מחבר אחד, תמיד חכם אחד, שהוא הקשה על מרן וחלק על מרן בהלכה הזו. זה כתוב בחווה דעת, לגבי ביצה. הקשה על מרן, אמר, הנה, מחב בדרוסי. לדעת הרמב״ם, לא כמו רשי, לדעת הרמב״ם, תפשיש מבושל כמחל בדרוסי. מה זה מחב בדרוסי? שודד, שאוכל מהר, ממהר, יש לו לשדוד עוד איזה מקום. אז הוא אוכל מהר, לא מספיק מבושל, ואוכל את זה. זה ראוי קצת לאכילה, על ידי הדחק. יש אומרים שליש בישול, יש אומרים חצי בישול. אומר כף החיים, הגדרה היא דבר שנאכל על ידי הדחק. זה לא בשופי, לא מבושל לגמרי, אבל נאכל על ידי הדחק. ואני שם את זה על האש, על הפלטה, בשבת, ואני גומר את הבישול. לדעת הרמב״ם, במרן השולחן אורך פוסק כמו דעת הרמב״ם, חיה משום מבשל. זה נקרא בישול גמור. אבל זה ראוי לאכילה על ידי הדחק. אבל זה לא מבושל כל צורכו. לרש"י לא, לרש"י זה מותר. ברגע שזה מחם בדרוסי, הוא גמר את הבישול, לפי רש"י זה מותר. הלכה כמו הרמב״ם. רש"י פרשן, לא פסקן. ולכן הלכה כמו דעת הרמב״ם, שיש בזה איסור של בישול. אתה רואה מכאן, אם אתה גומר את הבישול, ממאכל בדרוסי לבישול מוחלט, אתה קורא לזה מלאכת מבשל. אז איך הרב התיר בחווה דעת לקחת את הביצה הזו שאמרתי לכם, שהיא ביצה רכה, שאירעו עליה רותחים מכלי ראשון ביום שישי, ולחזור בחזרה בשבת, שוב פעם, לראות רותחים. איך הרב יתיר? זה כמו מאכל בדרוסי, שאני גומר את הבישול. אני את הקושה שלו, אני פנה עליו. אומר רבי שמעון שקופ, בהקדמה שלו, שער היושר, הוא כותב, אם אדם יודע להעריך את הרב, שלומד אצלו תורה, ושומע ממנו הרבה תורה, ויודע להעריך את ערכו, אז הוא לא משיג עליו ככה מהר. מודעת ערך שלו, יהיה, כתוב בירושלמי, שיהיה בעל שמועה עומד כנגדך. תחשוב שהרב ימגיע לי משהו ועומד נגדך. תקשיב את הקושיה הזו, איזה קושיה הזו? זה קושיה לא, לא נכונה. שם מדובר שאני גומר את הבישול, מחם בדורוסיים, נגמר שם יהיה כל צורכו. כאן אותו דבר, מה שהיה, היה עירוי מכלי ראשון, שוב פעם היה עירוי מכלי ראשון. כן, מה אתה מדמי זה לזה? כשאתה מקשה על מרן, גדול הדורות, תתבונן קצת, תעצור, מותר לחלוק. מה יגידו לך? כן, מותר לחלוק, בסדר, מותר לחלוק, אבל תתבונן, קצת תתבוננות. מה אתה מדמי את זה, נמחם בדורוסיים? לכן, הלכה למעשה, כמו שכתב הרבי חבדת, דבר שירו עליו ביצה, שירו עליה רותחים מקדי ראשון, ונעשתה לביצה רכה, מותר עוד הפעם בשבת לראות מקדי ראשון. הרשב"א לא מדבר על מקרה שאני אמרתי, ביצה רכה. הרשב"א מדבר על ביצה קשה. הוא אומר, מותר לפתוח את הברז של המים החמים, מקדי ראשון, נחמם את הביצה. מדבר על דבר יבש, ביצה קשה. אין בזה בישול, שום בישול. הבעיה היא, מי יחזק כמבשל? נראה כמבשל, אתה פותח את המים החמים, ישר על הביצה, שם את זה בתוך צלחת, ואתה רואה שזה נראה כמבשל. אומר הרשב"א, אין מחזה כמבשל, אלא במקום שפיטת גדרה לבישול ברוב פעמים. רוב פעמים, ככה מבשלים, העולם, מה זה העולם? לא החרדים, אלא כל העולם, סינים, הפנים, הקושים, כולם ככה מבשלים, אם ככה דרך בישול תמיד, זה נקרא מחזה כמבשל. מי מבשל? הפלטה. הרשב"א לא כותב הפלטה. היה זונו, היה פלטה? לא היה. אבל נלמד בדבריו. אין מחזק מבשל, אלא במקום שפיטת קדרה לבישול ברוב פעמים. רוב פעמים לא מבשלים, אגבי פלטה. כמו שלא מבשלים, ואין בזה מחזק מבשל, ולכן מותר להחזיר אורז, שניצל, תבשיל שרובו יבש מהמקרר, לשים אותו על הפלטה, אתה לא מחזק מבשל. למה? כי אין דרך בישול בפלטה. אותו דבר גם לגבי להגיס. כשאני מעבב בקדרה שנוצאת על הפלטה, מבושל כל צורכו, בישול אין כאן. מחזק מבשל גם כן אין פה. אדם גמר לאכול בלי שבת, הכל מבושל כל צורכו, נשאר לו חתיכת עוף. רוצה לפתוח את הסיר של החמין, לקחת את העוף הזה, שיקע צרינו בתוכו. שים את זה בתוך החמין. מחר מרוויח, יש לו את העוף בתוך החמין. זה טעם אחר. בלי שבת הוא אכל עוף בגריל, טעם אחר. בבוקר הוא יאכל עוף בחמין, זה טעם שונה. אפילו אחי דעת מרן זה מותר. מרן בסימן שינות חץ סעיף A, לגבי בישול אחר כלייה, בישול אחר רפייה. הטעם משתנה, היה קלוי, היה צלוי, היה אפוי, עכשיו נהיה מבושל. מרן כותב, אין הבדל, סוף סוף זה ראוי לאכילה, מה אכפת איך זה ראוי לאכילה? קלוי, צלוי, רפוי, סוף סוף זה ראוי לאכילה, אין בישול אחר בישול, בישול אחר צלייה. גם פה אצלנו. תגידו, מה אם יחזק יבשל? מה, אני פותח את הסיר, שם את העוב בפנים, יחזק יבשל? זה פלטה, פלטה חשמלית, אין יחזק יבשל. טוב, זה מדבר אני, בדבר שמבושל כל צורכו. דבר שלא מבושל כל צורכו, 90% מבושל, עדיין צריך להשלים. ברגע שהוא מעבב, אז לא מצד מחזק מבשל, מצד בישול, עובר המלאכה דאורייתא, כך כותב הרמב״ם, המגיס בגדרה שלא נתבשלה כל צורכה, חייב משום מבשל. והשאלה נשאלת, מה זה לא גרמה? זה גרמה, בלב הכי זה נוצא על האש. אני אעבב, אני לא אעבב, בכל מקרה אני יודע שזה יתבשל אחר כך. סך הכל הוא זרס את הבישול. הוא ערבב את זה, כל שיתבשל עוד חצי שעה, תוך 10 דקות יתבשל. הוא זרס את הבישול. זה גרמה. אז למה חייב? כותב הרבם חייב. גרמה מותר. למה חייב? או מותר או דרבנה, אבל למה כתוב שחייב? התשובה היא, מלכת נבשל. כל דבר שזה בישול הקלאסי, מה שאני רגיל לעשות, לשים את זה על האש, לערבב את זה, כל מה שרגילים, לחסות את המכסה, זה כך רגילים, זה נקרא מלכת נבשל, לכן חייב. אז זה נבנו עכשיו. כמה הלכות. הסמ"ג, ספר מצוות גדול, הוא כותב, מותר להטמין פירות חיים מערב שבת, אפילו סמוך לחשיכה, ב7:30, סמוך לחשיכה, לקח פירות, שם את זה מסביב לגדרה, ולקח סמיכות, ושם על זה, מותר. אבל משחשיכה, הגיעה כבר השקיעה, 28 משחשיכה, אסור להטמינם, ואסור להוסיף כיסוי עליהם. יש כבר כיסוי. יש שם פירות, סביב לגדרה, או ירקות, פוח אדמה, מה שהוא רוצה, או חבושים. יש שם מכסה, סמיכות, מוסיף עוד סמיכה עליהם. אומר, מי שחשיכה, זה אסור. תוספת כיסוי בשבת, אבל מבשל בשבת. זה לשון הסמ"ג. זאת אומרת, אתה רואה מכאן, שזה מלאכת נבשל. הוא לא אמר עשו מדרבנן, אבל הם יבשל בשבת. הסמג הזה, הביאו אותו בית יוסף, בסימן רשנון זין, סעיף ד', העתיק אותו להלכת בית יוסף. גם הסמג, ספר מצוות קטן, גם הוא כותב על פירות, הוא כותב, מי שחשיכה, אסור להטמינה, וגם להוסיף כיסוי עליהם, וכן גדרה שאינה מבושלת כל צורכה, אם יחסה אותה, חייב, הרי זה מבשל. הנה, הם קודמים מפורש, שמי חיסה את הגדרה, לא מבושל כל צורכו, הרי זה מבשל. כלומר, מלאכת מבשל. ספר התרומה, רק כן, אחד מהראשונים, מביא אותו הגאות מימוניות, שוב, זה גם ראשון. הוא כותב, מי שחשיכה, אסור להטמינם, ואסור להוסיף כיסוי עליהם, לתוספת כיסוי בשבת, אבל הם מבשל בשבת. הנה, אותו דבר. אורחות חיים, גם כן, לרעה, גם הוא כותב כך. נימקו יוסף, הוא כותב, איך שנתן תפוחים סביב הגדרה. אסור להחזיר קרים וקסתות, דמבשל בשבת אבה. הנה, מפורש. מבשל בשבת אבה. פסקי מעריף, זה אחד מהראשונים, הוא בא בשיטות קמאי. גם הוא כותב, כיוצא בזה. למה אני אלך אליהם? יש לנו עוד לפני כן. יש לנו תוספות. מסכת שבת ודף מוח. דף ממחית עמוד א', באמצע העמוד. קודם גם כי נגבי גדרה. הרי אסור להטמין בשבת, אפילו דבר שלא מוסיף אבל. יש לנו דבר שמוסיף אבל, זה פסולת של זיתים, סמסמין, גחלים, זה מוסיף חום, אסור. ויש דבר שלא מוסיף אבל. זה בגדים. יש לו מעיל חורף ישן שבו לא צריך אותו, משתמש בזה או כל מיני סמיכות, עושים את זה להטמין. שבת אסור. אם זה יורד לדפנות, אז זה הגדרה, יורד נוגע בדפנות, זה נקרא תמנה בשבת. הוא יכול לקפל את הסמיכות ולשים כמה שהוא רוצה לגובה, כמה שהוא רוצה מותר, גם בשבת. העיקר בלבד שלא יגע בדפנות. ככה מבואר בדברי הר"ן שמביא את בית יוסף בסימן רשנו זין. מדבר שם לגבי דף. שהוא שם שם הדף, איזה עץ, ועל זה הסמיכות, הסמיכות לא נגעות בדפנות. אם זה נוגע בדפנות, זה נקרא מטמין בשבת. מערב שבת מותר להטמין. אדם ייקח מערב שבת סמיכות, ישים כמה שירותי סמיכות, שיגע בדפנות, אין בזה שום איסור. מגיע השבת הבוקר, הוציא את כל הסמיכות, מזג את האוכל, רוצה להחזיר בחזרה את הסמיכות, מותר. סוף סוף זה היה מוטמן כבר. הוא הוציא את זה כדי למזוק את האוכל, עכשיו חזר וחזרה, ומתמיד. זה לא התמנה חדשה, לכן זה מותר. באים התוספות, שבת, ממחית, כותבים, כל זה מדובר, שאני שם את הסמיכות, אני מוציא, כמו שהסברתי עכשיו, מדובר בגדרה שנתבשלה כל צורכה. ואז אני מחזיר בחזרה את הסמיכות, זה לא התמנה חדשה, ולכן זה מותר. אבל אם מחזיר את זה, לפני שהתבשל כל צורכו, שם את הסמיכות, כותב בתוספות, נמצא מבשל בשבת. הנה, מפורש. המאירי, כן, אחד מהראשונים, כותב לעדה בשבת עין ג' מפרש לנו את המשנה, הזורע והחורש והקוצר והמבשל. תפרש, מה זה מבשל? מה שיהיה במשכן. או לחם בפנים, או בשביל סממנים. תגיד לנו מה זה מבשל. לא, מה הוא אומר? גדרה נמצאת על האש, לא מבושה כל צורכה. וכיסה את הגדרה, חיה משום מבשל. זה כותב המאירי, פורש. רבנו עבדן בן תנורה, פירוש המשניות, גם כן, כותב מעין דבריו של המאירי. חידושי רבי יונתן, מילונים, גם הוא כותב כך, שאדם שמוסיף כיסוי, וזה לא בשל כל צורכו, תוסף את זה, הרי זה מבשל. למה כל זה אני מרחיב? זה דברים פשוטים. אדם שלוקח דבר שלא מבושל כל צורכו, שם עליו עוד סמיכות, זה מבשל. כי בספר אור לציון, חלק ב', שם הוא כותב, הלכה למעלה. מי שפתח את המכסה בליל שבת, נניח בשעה אחת בלילה, יש לו חברותה, גמר ללמוד, אז הוא רעב. רוצה לאכול ולשב מעט מהחמין. אשתו יושנת, אשתו לא רואה, כן? תראה, עשה לו בלגן. טוב, אשתו יושנת, הוא מרים את המכסה, והוא מזה קצת חמין. והנה הוא רואה שהחמין לא התבשל כל צורכו. לקח את המכסה והחזיר בחזרה. כותב אור לציון, זה דרבנן, זה גרמה. הוא מביא מקור למטה, חפשתי מקור למטה, אגיד, אולי אני מכיר יוסף, זה גם כן מחזור ויטרי, זה גם כן הכל בו. יש למעלה מעשרה הראשונים שהזכרתי עכשיו, שכולם כותבים שזה חייב חטאת. אף אחד מהם הוא לא מזכיר. הוא כותב מקור למטה, כן, בגמרא, שבת, קוף קף, עמוד ב', לא תעשה כל מלאכה, עשייה או דעשירה, הגרמה שיה, זהו, זה גרמה. ולכן דרבנן, גרמה זה דרבנן, קודם כל, גרמה דרבנן, תכנס למחלוק בסימן שינה מדלת, מותר או דרבנן, מחלוקת שלמה, דעת מרן בשולחן ערוך, שזה מותר. טוב, הוא תפס דרבנן, בסדר דרבנן, זה גרמה? זה הולכת לבשל. הולכת לבשל, כל הראשונים כולם קודמים שחייב. איך אתה אומר שזה גרמה? מה, כל, הוא לא יודע כל הראשונים האלו? הכל בו מעתיק אותו השולחן ערוך, סליחה, בית יוסף, ברש נ"ז. הכל בו כותב במילים האלו, פירות הנחלים כמות שהם חיים. מי שחשיכה, אסור. גם להוסיף כיסוי עליהם, יש שם התפוחים, אסור. אפילו כמאכל מדרוסאי, תוספת כיסוי, אבל הם מבשל. זה לשון הכל בו. מעתיק אותו בית יוסף. את הסמג מעתיק לבית יוסף. מה, הוא לא יודע בית יוסף? הוא לא יודע תוספות בשבת ממחת? מה? באמת שהוא יודע תוספות. חמיציון, אחדים כמה גדול הוא היה. איך הוא לא יודע תוספות? איך הוא לא יודע כל בו? איך הוא לא יודע סמג? כל אלו. מאיר, תגיד אולי, הוא לא ראה מאיר. בסדר, אבל יש ראשונים שבטוח שהוא ראה. על כוחך, תלמיד טועה ברבו תולה. כשמרן כתב בבי עומר חלק ת' סימן קוף ח' וכן בבי עומר חלק י' חוש משפט סימן א', שהספרים האלו לא לסמוך עליהם. שהתלמידים הם עצמם כתבו דברים ודברים לא נכונים, שובשים. חשבו שכאילו יש פה פגיעה ברחם בציון. וכי כמה שנפגעו מזה, איך ככה הרב? בישיבה שלהם לקחו את הספר שלנו, אין יצחק. פתחו את החלון של בית המדרש וזרקו את הספר ככה לרחוב. העיפו אותו. הקורך קרח את זה טוב. אז פה חושב זה לא נקרא. עבר שם הנהג מונית, הוא עצר, נתן אמברקס, זה נקרא, כן? עצר, ראה הספר מתעופף. לקח את הספר, מסתכל בשעה, שם שלי, מיד הוא מכיר אותנו. הוא בא הציל הישיבה לחזון עובדיה. מזה הספר התעופף מהחלון של ישיבה פלונית. הנה זה. למה? כשאני חלקתי שם הלכה בציון בהלכה הזו. אז הם כעסו. מה? אנחנו אומרים שאחר מצוין אדם גדול, אף אחד לא מפקפק בגדלותו. יושע עיונו מבעית. כמה היה ענק בתורה. אבל זה מה שכותבים ככה בשמו, הם מביישים אותו. הם גורים לבזיון תמיד החכם, הם גורים. אתה כותב דבר כזה שזה גרמה נגד כל הראשונים? מה, אתה לא יודע הראשונים? אני הייתי בטוח שהוא לא אמר את זה. שתלוי את זה בשמו. נתתי שיעור באיזה מקום בבית וגן לפני כמה שנים, לפני הקורונה. נתתי שם שיעור. היה יושב לידי הרב זעפרני. הוא אחד האורחים של אור לציון. היה יושב לידי, אומר לי, כן, הוא כן אמר את זה. אני שמעתי בשמו. אתה שמעת? כן, כן, הוא אמר את זה, שמעתי בשמו, שאמר שזה גרמה. אתה, זה גרמה? מה עם כל הראשונים שאמרתי עכשיו? אני יושב לידו בשוק, מה עם כל הראשונים? הוא דייק מהשולחן ערוך. יש לו דייק מהשולחן ערוך. בוא תראו מה הוא דייק, תשמעו אותו. מרן סימן רש נ"ז סעיף ד'. אף על פי שאין תומנים בשבת אפילו בסמיכות, דבר שלא מוסיף אבל, אם תמני בעוד יום ונתגלה משחשיכה, מותר לחזור לחסותו. כמו שאמרנו לפני כן, אם היה מוטמן, מותר לחזור ולהטמין. אחר כך הוא כותב, והוא שנתבשלה הגדרה כל צורכה. אבל אם אינה מבושלת כל צורכה, אפילו להוסיף על הכיסוי אסור, שתוספת זה גורם לה להתבשל. הוא אומר, הוא דייק, כתוב גורם לה להתבשל. אז זה גרמה. למשל, זה רק גרמה, זה רק דרבנה. איזה דיוק זה. גורם לה להתבשל, כל כך ככה לומדים, שולחן ערוך. כוונה, גורם למלאכה הזו. רגע שהוא מכסה את הדבר הזה, הוא גורם שהשם עושה, מלאכת לבשל. כמו כל הראשונים, כמו התוספות, משבת, ממחת, כל אלה כתבו ככה, כמו אבא עליהם מבשל, אבא עליהם מבשל. אמרתי לו, אז מה, השולחן ערוך יחלוק על כל העשרה הראשונים, על מה שכתב את יוסף בשם הסמק וסמק, מגות המוניות, ואחות חיים, והמהירי, והמתנורה, וכל אלה מוקי יוסף, כל אלה יחלוק עליהם, והמרן, אין מחלוקת. אם היה מחלוקת, תגיד, מחלוקת בראשונים, אני פוסק כמו המדע אמר הזה. למה? אני לא יודע, אבל אם היה מחלוקת. אבל אין שום מחלוקת. זה כל הראשונים. הוא אישר, הוא חוזר בחזרה. תקבל האמת ממי שאמרו. אמר לך דברים עם טעם, נכון? תקבל את האמת, מה? לא, הוא צודק, הוא צודק. לא, זה גרמה, זה גרמה. מה אתה מתעקש? מה גרמה, גרמה? איזה גרמה? מי שיש לו בבית אור לציון, חלק ב' והלאה, יכתוב בהתחלה כל הלכה צריך בדיקה שבעה נקיים, שבעה בדיקות צריך, ובהלכה הזו טעות יכתוב. לא צריך לפחד, יכתוב בעת. יש חרם שאסור להגיע ספרים בעת, רק בעיפרון, נכון? כאן לא, זה לא בכלל החרם, זה טעות, פשוט טעות. יכתוב בצד, זו, הלכה הזו טעות, הוא לא אמר את זה. תלמיד טועה, ברבות עולה. לי זה ברור שהוא לא אמר את זה. הוא אמר את זה אולי פעם הדרך, בתור חידוד התלמידים, כבוד הרב הכיר אותו, אנחנו היינו שכנים, אני גם הכרנו אותו. הוא היה כל המן, הראש שלו היה בלימוד. כל המן היה שקדן עצום. והיה מדבר בדרך דברי תורה. הייתי הולך אותו לפעמים, מלווה אותו מרחוב אל קנה, ברגל, עד ישיבת פורת יוסף. הייתי כבר אברך, והייתי הולך איתו, מלווה אותו, מדבר איתי בלימוד. הכל צברות, צברות. מדבר בלימוד. אמר פעם, יש מדברים בנו, יש לומדים, כן? הוא דיבר בלימוד ביטור אברקות, אבל הוא תכוון שיכתבו את זה בספר, יכתבו שיחקו את זה לדורות, שזה נקרא גרמה, זה נקרא דרבנן, מה פתאום? סתם דיבר בלימוד, מה, אחר כך תבדוק תראה אם זה נכון או לא נכון. למסקנה, הדין הוא לא נכון. פלא, הוא תגיד שהתלמידים טעו, כמו שאמרתי. יש ספר אחר, מנוחת אהבה. הוא ראה את המאירי, רוחות חיים, מאירי, הוא ראה אותם. הוא כותב, אף הפי שהמאירי כתב, שחייב חטאת, מי שכיסה את הגדרה, וגרם לזירוז הבישול, חייב חטאת. אף הפי כן, גמרא מפורשת, סנהדרין, עין וו עמוד ב' נגדו. ולכן דברי המאירי נדחים. זאת אומרת, הוא דחה את דברי המאירי, שזה לפני 650 שנה בערך, מהראשונים כמלאכים. הוא דחה אותו, כוח הגמרא מפורשת, שהוא לא ידע את הגמרא הזו. איזה, מה כתוב שם? מי שהלך עם מישהו, חבר שלו, הלך לים או בריכה. כמובן, לא מעורבת, חס ושלום. בריכה נפרדת. בריכה מעורבת, אי ואבוי, זה סוג גמור. מרן סיפר פה, איפה שאני יושב, מרן סיפר פה שהיה אחד מראשי המפדל שהיו אז, ואמר לו לרב, אני הלך כבר, נפטר. אמר לכבוד הרב, למה אתה מדבר ביזדים נגד בריכה מעורבת, ים מעורב? אני הולך כל שבת עם אשתי לים מעורב. למה הרב מדבר נגד זה? הרב הזדעזע. אתה ראש מפלגה דתית, אתה הולך כל שבת לים בריכה מעורבת. אתה שואל אותי למה אני מדבר? זה ודאי שזה איסור מוחלט בשום ספק. טוב, הלך בריכה נפרדת. עכשיו הלך, חבר שלו התחלק בתוך המים ושיקע צרינו בתוכו, בכלל בפנים. הוא רוצה לצאת. תפס את היד שלו, שם את היד שלו על הראש, לא נתן לו לצאת. כנראה היה מחבל. מחבל בעבוד רשעים רינה, עד שהרג אותו ככה. זה נקרא רוצח או לא נקרא רוצח? הוא לא הפיל אותו. הוא לא דקר אותו. הוא נפל לבד. והוא תפס את היד שלו על הראש, לא נתן לו לצאת. אומרת הגמרא, לכאורה זה גרמה. אני גרמתי. כמו בכל התורה כולה גרמה מותר, גם פה היא מותר. לא, יש פה יש פסוק. או באיבה. או באיבה לרבות המצמצם. זה נקרא מצמצם. שמתי יד שלו על הראש, לא נתנו לצאת, נקרא מצמצם. מה אתה רואה מכאן? שזה נקרא גרמה. אלא מה? יש פסוק. או באיבה. בגלל הפסוק הוא חייב בשום רוצח. אם לא היה פסוק, מה הייתי אומר? זה גרמה. פה אצלנו. הגדרה נמצאת על האש. מבושל 80%. הוא לקח את המכסה וכיסה. אם הוא לא היה מכסה, גם כן היה מתבשל. יותר זמן, עוד שעה היה לוקח. בסדר, אבל זה היה מתבשל. בסך הכל מה עשה? הוא זרז. כמו אותו אחד. שהוא היה בלבי חיי אמת. הוא נפל בפנים, שוכב בפנים. בלבי חיי אמת. הוא רק זרז אותו שלא נתן לו לצאת. לא נתן לו לפרפר. לא נתן לו. אתה אומר, זה נקרא גרמה. רק יש פסוק. פה אין פסוק. שם חיה בגלל הפסוק. פה אין פסוק או באיבה. ממילא זה נקרא גרמה. גרמה פטור. אז איך אמירי אומר שחייב? דברי אמירי צריך עיון. הוא כותב הלכה למעלה, שזה דרבנן. למה אתה כותב, אף פי שאמירי כתב כך וכך וכך, וחולק על אמירי. אני מתפלא. קודם כל, דבר ראשון, מי אנחנו שנחלוק על אמירי, נחלוק על ראשונים, לכוח הגמרא מפורשת? מה? אתה יודע סנהדרין, אמירי לא למד סנהדרין. אמירי לא יודע גמרא סנהדרין. זה ראשונים כמלאכים, אנחנו יודעים איזה ראשונים. ודבר ראשון, דבר שני, מה אתה מדמה מלטן למלטה בלא דימוי? שבוע שבוע ודיברנו על הנקודה הזו, שהרבה מקומות חסר להם תורת החילוק. פה זה חילוק פשוט, לא צריך ללמוד תורת החילוק לדבר כזה. ברוצח, איך אדם תמיד רוצח? בידיים. או סכין, או יריה, בידיים. צריך פסוק להגיד לי שגם מישהו רוצח בגרמה, זה נקרא רוצח. צריך פסוק, או באיבה, לרבות המצמצם. בלי הפסוק הייתי אומר, לא, גרם המות לא נקרא רוצח. מלאכת מבשל, לא צריך פסוק מיוחד להגיד לי הגרמה. כל מלאכת מבשל, כל כולה היא גרמה, כמו שהסברנו. אמרנו לגבי כיסוי, לגבי מגיס, לגבי אחד נתת המים, אחד הביא את הגדרה, הבאנו כמה ראות לזה, שכל כולה שהמלאכת מבשל היא כמו גרמה. לא צריך פסוק הדבר הזה. לכן, זה לא דומה לסנהדרין. אתה מקשה על המאירי בסנדרין. המאירי דיבר על מלאכת הבשל. מלאכת הבשל באמת, זה לא נקרא הגרמה, כי זה צורת המלאכה. ורוצח, אם לא היה הפסוק, הייתי אומר, זה נקרא הגרמה, כי זה לא הורגים בגרמה בדרך כלל, הורגים ועשה בידיים הורגים. לכן צריך פסוק שגם בגרמה זה נקרא רוצח. מה אתה מדמה זה לזה? ולהגיד שהמאירי נעלה ממנו דברי הגמרא, וכן החלוק על המאירי, לא זו הדרך. חינכו אותנו לא ככה. יש לנו ראשונים, ראשונים כמלאכים. אני זו לא דיברתי איתו, עם המחבר עליו השלום. קשרתי אליו. לפני 25 שנה, עד כמה שנים, קשרת אליי, אמרת, מה אתה עומד, מה אתה מקשה על המאירי, מה אתה רוצה במאירי? אני לא יודע מזה לזה. לא, תבין, יש לזה, לא קיבל. לא קיבל, וחווה שהוא לא קיבל. האמת, מי שרוצה לזכות, סקש מעטתה, לבד הלכתה, רוצה לכוון לאמת, אני קיבלתי מכתב ממרן, הוא שלח לי שהייתי בישיבה מחוץ לעיר. מרן היה רב ראשי תל אביב, ומרן שהיה שולח לי מכתבים. כתב לי אחד המכתבים, אם אתה רוצה לזכות, לכוון על הבד האמת, ולהיות מורה רעות בישראל, תודיע על האמת. מודים דרבנן, אנו שבחיו. הביא לי גמרא עבודה זרה, את הגמרא שאני מחפשתי, לא יודע מה הרב רמז, לא הבנתי. אבל הרעיון הוא נכון. אם אדם מודיע על האמת, אז קבל סייעתא דשמיא. מלא עונייה, לכוון על הבד האמת. ההלכות שהוא כותב, תוכל לסמוך עליהן. אם היה טעות, הוא היה חוזר בו, הוא היה מודיע על האמת. רגע שהוא מתעקש, לא חוזר בו, אתה יכול לסמוך ההלכות שלו. אולי גם פה יתעקש, גם פה יתעקש, כדי לחזור בו, קבלו דבריי. לכן, ברור שזה טעות. לא דומה בכלל לגמרא סנהדרין. תראו, יש לנו גמרא בעירובין, בדף נון ג', שם כתוב, אמר רבי יוחנן, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, של אחרונים כפתחו של היכל. וענן, אנחנו כמלוא מחט סדקית. זה אומר רבי יוחנן, אחד מהאמוראים. אומר על הראשונים ועל האחרונים, ואחר כך על עצמו. מה נגד אנחנו, הדורות שלנו? יש לנו גמרא בשבת, לדף קוף ידבט, כולם מכירים את זה. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אנחנו כבני אדם, אנחנו כחמור, אפילו כחמור שפנחס בן יאיר. זה שבת קוף ידבט. יש לנו גמרא בדף, ביומה בדף תת עמוד בית. שם כתוב, טובה, טובה ציפורנם של ראשונים בקרסן של אחרונים. איך היחס כלפי הראשונים? הרמב"ן נחמני לפני קרוב ל-800 שנה, בהקדמה להשגותיו לספר המצוות על הרמב"ם. הוא כותב, החזקתי במידה זו ללמד זכות על הראשונים ולפרש דברי הראשונים והגאונים, כי הם לנו בלימוד התורה פינה ועמוד, ויהיה להם חמור נושא ספרים. זה מה שאני בשבילהם. זה הרמב"ן כותב את זה הראשונים, שהיו סמוך לדורו. כמה מחק יש בין הרמב"ן לבין הרשב"א, לבין הרמב"ם, לבין הריף, לבין הרבן חננאל, כמו אנחנו בכלפי הראשונים, הרבה פחות. ותראו הוא כותב איזו התבטלות. יש לו ספר מלחמות השם, לרמב"ן. יש שם הקדמה. הוא מכנה את הראשונים, הם המלאכי האלוקים. כך הוא מכנה את הראשונים. תראו הוא מתייחס לראשונים. בספר שם הגדולים של מרן אחידה, מביא בשם שיטה מקובצת, שהוא כותב, ואף על פי שאין זה מוחבר, זו הלכה מסוימת, כן? אנו נותנים ראשנו תחת כפות רגלי הראשונים ומבטלים דעתנו. אז הוא כותב את זה, ושיטה מקובצת, אחד מהראשונים, כותב שאנו מבטלים דעתנו תחת כפות רגלי הראשונים. אחר כך הבאנו עוד, ואין יצחק, חלק א', בתחילת כללי האחרונים. שם הבאנו הרבה דברים בנושא הזה, כי יש חוות יאיר לפני 300 שנה, קצת משמע אחרת קצת. אז כדי לפרוך את דבריו, שלא יבוא מישהו ויתעלה בדבריו, אז הבן הבא. הרשב"א בתשובה, בחלק א', הוא כותב, לראשונים אנו שומעים, ואין דוחים דברי הראשונים, חכמי הדורות, וככה סתם, לא דוחים אותם. שדברי הראשונים שהיו בקיאים, ונודעה חוכמתם. זה הרשב"א. מרם אל אשכר, היה סמוך לדורו של מרן הבית יוסף, לפני 450 שנה, הוא כותב, כלל דבריו דקאמר, דאזדין על בתר הגדול בחכמה ובמניין, עמדנו, דעד הרבה, אז לבתר קמי, פה לא אמרנו הלכה כבת ראה. אם ראשון ואחרון יחלקו ביניהם, מה תגיד הלכה כבת ראה? לא שייך. האחרונים כלפי הראשונים לא יכולים לחלוק עליהם, הלכה כהראשונים. כשהראשונים חולקים ביניהם, יש לך כללי הפסיקה. איך לפסוק? ספק דורטה, ספק סקה, ספק דרבנן, התחזק חיובה, יש כללי הפסיקה. אבל יש לך ראשונים, שאף אחד לא חולק כמו המקרה שלנו, ודאי שאני אפשר לחלוק על דברי הראשונים. המעריק, רבי יוסף קונון, לפני 500 שנה בערך, הוא כותב שורש למדבט. רבותינו האחרונים, שלא ראו דברי הראשונים, אמרינן, אילו ראו דברי הראשונים, לא אבו פליגה עליו, והיו הסכמים איתם. אין כוח בשום אחרון שבעולם, יהיה מי שיהיה לחלוק על ראשון. כך כותב המעריק, רבי יוסף קונון, גם הוא היה קרוב לראשונים. הוא היה סוף הראשונים, תחילת האחרונים, המעריק. והוא כותב את זה. כשאנחנו לא יכולים, אם האחרון לא ראה זה ראשון, גמרנו, מבטלים את דעתנו. כנסת הגדולה, מרן החביב, לפני 300 שנה, הוא כותב שהכלל הזה של המעריק, הסכימו כל האחרונים. כאן האחרונים, שהיה בדור שלו, לפני עד 300 שנה, כולם הסכימו עם הכלל הזה, הרמה, חושב משפט, סימן קפה, מעתיק את המעריק להלכה, שבתור איזה ראשון, האחרון לא ראה אותו, הלכה כמו הראשון. אני סיפרתי כמה פעמים, מרן הגיע לגור בירושלים, מפתח תקווה, בערך שנת תשנ"ט, שאני זוכר, בערך תשנ"ט הגיע לירושלים. בשכונה שלנו, ברחוב אלקנה, תל ארזה, הרוב היו חילונים, לא היו דתיים. היה מתי מעט דתיים. היה מיין אחד, פנים לפני עמוד השחר, פנים בעמוד השחר, לפני הנצחמה. הרב לא רצה לפתל תפילה בדיעבד, מצד שנצריך מניין. הרב ארגן מניין תחת הבית, למטה, היה מקלט, שם הוא ארגן מניין, הוא וחכם לציון אבא שאול, לפעמים לא היה להם מניין. היו עודים שתיים עם תפילין לפני השתבח, לפני קהיל השם המלוכה, עודים למעלה במדרכה, רואים מישהו עובר דתי, תראה שנייה, רוצים לו שירד להשלים מניין. משלים מניין הקדיש, ממשיכים, מגיעים לחזרה, יש תשעה, עוד פעם, מרן יעולה למדרכה, והיה מחפש, עד שביקש מהחמוד צדקה עליו השלום, שישלח לי שני בחורים שיבואו לשים לנו מניין. אז הוא שלח לו, שני, היום כבר הם מבוגרים, אני זוכר אותם אותו בחורים צעירים, היו באים, משלמים מניין. ומרן היה מתפלא עם החב ציון במקלט. מי היה גר למעלה? אנחנו קומה ראשונה, מעליו, החב ציון אבא שאול. יש פה דבר קצת תמוע. איך מרן עשה את זה? המורדכי, אחד מהראשונים לפני 700 שנה, הוא מסתפק. האם מותר לגור מעל בית כנסת או אסור? מרן, קוף נון גימן, מעתיק את דברי המורדכי. יש להסתפק. אם מותר לגור מעל בית כנסת, אולי קדושה בוקעת ועולה כמו בהר הבית, הר הבית למשל, אסור להיכנס להר הבית. כולם מודעים, נכון? יש איזה חכם אחד אמר, כתב, לא רמה, כתב, למה היה אסון במירון? אדם עשה עליית נשמה, אדם אפילו יודע. למה היה אסון במירון? בגלל שהר הבית טבעת אל בונו. לא עלו להר הבית, אכן, ואבוי, ככה כתוב כאלה קודים. חמיה לציינן מה דעתה שפשתה. איזה דבר זה? הר הבית, אכן, מוזר מאוד מה שהוא כותב. בכל אופן, הקדושה עולה למעלה. לכן אסור ללכת בהליקופטר מעל הר הבית. רוצה להגדירות את הר הבית, הליקופטר אסור. הקדושה בוקעת ועולה, אנחנו טמאים מתים, אסור לנו. עכשיו, גם לגבי בית כנסת, יש להסתפק. אם זה כמו בית מקדש או לא. מלא, איך אני יכול לגור למעלה, לישון למעלה, לאכול למעלה, איך אני יכול לגור? אסור. זה המודחי בשולחן ערוך. אז הקושיה היא, איך מרן עשה דבר כזה? הלך וארגן מניין במקלט, תחת הבית, אנחנו גרים מלמעלה, ועלינו גרים אחר בציון, איך דבר כזה הרב עשה? אלא הוא שמח על החידה. החידה כותב, מצאנו לתשובת הרמב״ם, שמרן לא ראה תשובת הרמב״ם הזו, לא היה בדפוס. חלק מתשובות הרמב״ם, מרן כן ראה. תראו בבית יוסף סימן קפה, מרן מזכיר תשובות הרמב״ם. הוא ראה חלק מהתשובות, אבל לא הכל. הרמב״ם כותב מפורש בתשובה, מותר לגור מעל בית כנסת, לאכול ולשתות ולישון, רק מקום של שירותים וכדומה, דברים לא צנועים, אסור שיהיה מעל ארון הקודש, זהו. תכוון איפה ארון הקודש, מעל זה, שם לא יהיה דברים לא צנועים. אבל כל המשטח כולו, מותר לגור. מרן, אם היה רואה את הרמב״ם הזה, היה עוזב את ודאו של הרמב״ם, ופוסק כמו ספקו של המודחי? מה זה? המודחי הסתפק, מרן פסק להחמיר. למה אתה עוזב את ודאו של הרמב״ם ועוסק עם הספקו? על כוכח שמרן לא ראה את הרמב״ם הזה. זה כותב אחידה. ולכן, מותר. זה מה שהרב שמח. חכם בציון, טוען תמיד, לא אמרינן, אילו מרן היה רואה דברי ראשון, היה חוזר בו. הוא חולק על אחידה. חולק עליו, הרב חילה, שאומר לא אמרינן דבר כזה. לפי דעתו, הנה חינמי, אסור לגור מעל בית כנסת. פעם שאלו אותו, כבודו גר בקומה שנייה. למטה במקלט, יש שם בית כנסת. היה שם קבוע, במשך כמה שנים, בית כנסת. איך כבודו גם מהבית כנסת? הרי מרן עושה משהו חן ארוך. ואתה הרי אומר, שלא אמרו לי, אילו מרן ראה את הרמב״ם היה חוזר בו, אז איך אתה גר? אחי החכם אצלנו, אמר להם תשובה שמתאימה לו. אז אתם שואלים אותי איך אני גר מעל בכנסת, איך אני גר מעל החמור ועדיה, איך אני גר. זה הרבה יותר קושי חזקה יש פה. אחי איך אמר את זה. הוא התבטל כלפי הרב. ברגע שהרב עשה את זה, התבטל כלפי הרב. אבל נימד מכל זה, מה זה הערך של ראשונים? אם אמרי כותב, אם היה אחרון, איזה שהיא אחרון, רואה דברי הראשון, לא היה חולק. הנה מרן הבית יוסף. מילה גדול לבית יוסף. כולם יודעים איזה הבית יוסף, נכון? אם היה רואה את הרמב״ם, או רואה את שבת הריף, או זה מישהו רואה גדול, היה חוזר בו. אתה רואה, מה זה הראשונים? אז אתה מקשה על ראשון, גמרא מפורשת, סנהדרין, עניבם נגדו, איזה קושייה. דוחה דברי הראשון מתוך קושייה. איך יש דבר כזה? לכן, כל אחד מי שיש לספר הזה, יכתוב בצד, בעת, כמו שאמרתי, יכתוב בצד, טעות, זה טעות, זה לא להלכה. דברים שבורים, ב-100%, ביטון יצאו, ככה, 100%, אז אותה לכתוב בעת. עכשיו, נראה לך אולי טעות, אתה כותב טעות, אולי זה לא טעות, לא הבנת אותו. לא הבנת אותו, טוב, יפרון, אחר כך תוכל למחוק את זה. הדבר שזה 100%, כמו פה אצלנו, זה 100%. דבר כזה, אותה לכתוב בעת, בצד, הלכה הזו, טעות. ברוך הוא, דודד, עולה, בבית, בבית. וחנה בנקשה אומר.
גדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמה רבה, מעל מה דברה כאותה, וימליך מלכותה, ויצמח בורקנה, ויקרא משיחה.